יום שלישי, פרשת שלח, תוכנית מלאה וקדושה. אנחנו מתחילים עם הסיפור היומי. רבותיי, יש לנו פה סיפור מדהים על הגאון הצדיק רבי יצחק שלמה אונגר, זכר צדיק לברכה. גב ידחוק חתם סופר וראש ישיבה סמכני אברום, שהיום, היום כ"ב סיוון זה יום ההילולה שלו. אז יש לנו פה דברים נפלאים מהרב יעקב אייזלר, שהתפרסמו במבשר תורני לפני כמה שנים. אחד הדברים העיקריים והמרכזיים בחיים של רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל, היה העניין של להרבות הסתר על יצירי הצאן. משנותיו הצעירות ועד לערוב ימיו, הוא לא פסק מלמסור שיעורים, ללמד בני יהודו קשת, תוירו ואירו. הוא ראה בדבר הזה אחד מהמשימות חייו הגדולות ביותר. הוא עצמו גילה באחד המסיבות בישיבה לפני התלמידים שלו. הוא אמר ככה, אני מחויב לחזור 45 שנה אחורה. אני זוכר ימי קדם, את היום המר והנימר, שהראש שנכנס להונגריה, זה היה ביום ראשון בשבוע אחרי פורים. ואנחנו שהיינו עדיין בחורים, לא תפסנו את המשמעות הנוראה של היום הזה, את האסון שזה מביא עלינו. עשינו בבסמדרש של אבי מורי, זכרונו לברכה. אבא קרא לי לחדרו, ואני מוצא אותו בוכה, דבר שזה היה נדיר מאוד. כי הוא מטבעו היה אדם חזק מאוד, לא התפעל במהרה. הוא אומר לי, תיכנס לבסמדרש, ותגיד לבחורים לסגור את הגמרות, ושיסו מיד הביתה. אין לי לב לזה, אני לא יכול להיכנס ולהפריע ללמוד תורה. הוא אומר, אבא שהיה כל כולו דבוק בתורה באופן נוראי, בשבילו לבטל ולסגור גמרא ולנהל בסמדרש, זה היה ממש מסירות נפש. אז אמרתי לו שאני לא יכול. הוא אמר לי, נו, תיכנס ותגיד להם, ניסע מיד הביתה, ובזכות זה, אני מבטיח לך שתזכה להרביץ שתי רבים. וזה נפרדנו. שעתיים אחרי זה גם אני ברחתי מהבית. ויותר לא היה לי את הזכות לראות את אבי מורי, ככה אמר הגייבד. והוא הוסיף בדרשה שלו שאני רוצה לספר את ההמשך, שזה לא סיפרתי לאף אחד, מלבד אחי רב זלמן. ועכשיו אני מוצא שזה זמן מתאים לספר. עבר עלינו גיהנום מר. אבא זכרונו לברכה בשעת הפרידה הוא לקח גמורה קטנה של ש"ס ורשה, קרא ממנה את הדפים של מסכת סקריפוס, נתן לי, אמר לי, שים את זה בכיס, תלמד מסכת קריסוס, ובעזרת השם, כך הוא אמר לי, תנצל ממיטה משונה, והוא ציווה עליי, שאם אני אוכל, אני אחזור תמיד על מסכת קריסוס, ואם אפשר, ללמוד את זה ברבים. ממשיך ומספר, רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל, שעברו זמנים, ושוחררנו בטרניצ'ו, וביום השחרור, הוא חלה במחלה של טיפוס רשי משמו. ואז, ובגלל זה הוא קיבל גם, זה גרם לדלק את קרום המוח. הוא אומר, שכב 14 יום בלי הכרה. ככה שכבתי בבית חולים רוסי. אחרי זה הוא היה, שהוא כבר היה בהכרה, הוא היה משותק בחלק גוף השמאלי. הוא לא זכר לקרוא א' בית הסידור. ופתאום אני רואה את אבא זל ואמא, עליה שלום, מסתובבים באש. מסובבים באש. התחלתי לצעוק נויר נויר רועס. ככה סיפרו לי החברים שלי ששחררו איתי שם. אבא, למה נשארתי בחיים? אני עם הארץ, לא יודע לקרוא, לא יכול להתפלל, לא יכול ללמוד. למה לא נמסרתי על קידוש השם ביחד עם כולם? ככה צעקתי מתוך צער. ואבא ענה לי, אל תפחד, אני הבטחתי לך שאתה תזכה להרבית צורה ברבים. אמרתי לאמא שלי, עליה שלום, תברכי גם את. תברכי גם את אותי. היא הבטיחה לאריכות ימים. וביקשתי מהם שאני רוצה לנשק אותם בידיים, ואמרו לי, אסור לך לגעת בנו, אנחנו כבר אש. ורבינו ראה את הדברים האחרונים של האבא, השם יקום דמו, כצוואה לדורות. ואכן, מאז ועד ערוב ימיו, הוא לא הפסיק להרביץ תורה ברבים בכל תחנות חייו. יהיו הדברים לזכרו, יגרמו לנו להתעלות בתורה ובהרבצת התורה. ואנחנו מגיעים למדור פינה הפרשה, ולא יססורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יש פה דברים נפלאים מהספר אור דניאל. עדות של המגיד הירושלמי רב שבתא יודילביץ על הראייה השמימית של האדמו"ר רבי מאיר אבוחציר, זכר צדיק לברכה, בזכות הקדושה של העיניים שלו. שנה לפני ההסתלקות שלו, ביקר אצלו אחד מגדולי ראשי הישיבות בירושלים. הוא ביקש ממנו עצה טובה לתלמידים איך להתעלות ביראת שמיים אמיתית. ענה לו רבי מאיר שהעצה הבדוקה והטובה מכל שמירת העיניים ושמירת הלשון. הוא הבטיח לו בהחלטיות, מי שמצליח בעבודה הזאת יגיע לדרגות נפלאות ביראת שמיים בעבודה בשם תורה. אחרי שרב מאיר זצ"ל התבקש לישיבה של מעלה, סיפר המגיד הירושלמי רב שבתא יודילביץ בעת ההספד בשלוישים, ביום השלוישים, על איזה ידיד שהגיע ארצה מלונדון, והיה לו בשורה מרה, הבן שלו נחטף לפני כמה זמן, וכל החיפושים, כל החיפושים אחריו לא היו שום דבר. אז נסענו לבית של רבי מאיר, ואבא התחנן שיגלה להם איפה הוא נמצא. בהתחלה הוא ניסה להתחמק, לא רצה לענות, אבל כשרבו ההפצרות, אז הוא ביקש שיביאו לו נייר ועיפרון. רבי מאיר ישב וצייר לעיניהם את הבית ששם נמצא ליד החטוף בלונדון, ואת השבילים שמולכים לפרדס שבקצה הרחוב. ושם בקצה הפרדס הוא מצייר את הבניין הגבוה בין 8 קומות. הוא אומר להם, כאן, בקומה שלישית, יש כנסייה, ששם נמצא הבן. מיד התקשרו ללונדון, הודיעו לקרובים את תשובת את התשובה של הצדיק. הם כמובן העבירו את זה מיד למשטרה שם, ויתרת הבניין פרצה ושחררה את הבן החטוף. ברוך פיידו ומציל. ואז סיים רב שבתא יודילביץ ושאל את הקהל בקול אדיר, האם רב מאיר הכיר את המבנה בשכונה הזאת שהוא סייר? מתי בכלל היה בלונדון? אלא זו התוצאה של שמירת העיניים, שבגללה, בגללה הוא זכה לראות למרחוק את כל מה שהוא רצה. אנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה מסילס ישורים. אומר בקונטרס איגר דה ספיידה, בתוך ספר קודש שיגולים, אז מביאים שם לגבי מה שכתוב במסילס ישורים, והנני רואה לאדם, והנני רואה צורך לאדם שיהיה מדגדג ושוקל דרכיו, דבר הוא יום ביומו, כמו הסוחרים הגדולים, שיפלסו תמיד כל הסכם למען לא יתקלקלו. אז בקונטרה סיגר דה ספיידה, אז מביא שם דברי הספד שנשא הגאון רבי קיו יוסף שולזינגר, זכר צדיק לברכה, על הגאון רבי ליל מקולמאי, שהוא סיפר משהו שמע מיהודי אחד שהיה נוכח בשס מייסה. הוא אומר, יום אחד בא לפני רבי ליל, בא לפני רבי ליל איזה תלמיד שלא ראה אותו 20 וכאן 26 שנים. יד שהוא נכנס לפניו, אז אמר לו רבי ליל, טוב שבאת. בדיוק היום הזכרתי בך, ואמרתי בלב, מי ייתן ואני אמצא אותך, והנה ברוך השם באת. אז התלמיד התפלא, שאל למה בדיוק היום נזכרתם בי, ורציתם שאני אבוא. אז אמר לו, שהיום מלאתי במחשבה של דין תורה, שהיה לך יציא לפני 26 שנים, עם איזו חברת גמח בעיר גלנטה, ויצאת חייב. ואומנם בזמנו, אני הייתי בקיא יותר בחשמישות מאשר היום. אבל בכל זאת, עכשיו נפל בדעתי שיש מקום אולי לזכות אותך בדין, ולכן חשבתי איך אני אמצא אותך ולפייס אותך. וברוך השם, בדיוק היום השם שלח אותך לפניי. זה השוקל דבריו, יום, דבר יום ביומו, גם על מה שהיה לפני 26 שנה. מדור פניני הפרשה רבותיי, באפתור אנחנו נקרא, ותיקח האישה את שני האנשים ותצטנעו. ותצטנעו, אומר רש"י בלשון יחיד, תצפינה רק את כולב. אבל את פינחוס, את פינחוס לא ראו בגלל שהוא היה מלאך. בנר לשולחן שבת, העלון הנפלא, הוא מביא מהספר הצלת הרבי מבל, על הנסיבות של הבריחה של האדמו"ר ברון מבל מגטו בנוך בוכנה, לבודפשט. יש איזה אגדות מופלאות ממש. סיפר דוד שפירא שהיה השם של הרבי, שבכל הדרכים הסתובבו שוטרים, חיילים, אבל אף אחד לא ניסה לעצור אותנו. הקצין ההונגרי הבכיר, שאחראי לנסיעה, אמר לנו שהוא לא יודע להסביר לעצמו מה קרה איתנו. בדרך נכנסנו פה לתוך הרפל, עננים הקיפו את המכונית, ואף אחד לא יכל להבחין בה. הוא המשיך הקצין ואמר שבעיר שמשלי צרנו למנוחה, אז הייתי רעב, נכנסתי לי למסעדה נאצית. הארוחה נמשכה הרבה זמן, אבל אני לא דאגתי לגורל של אנשים בתוך המכונית, כי נוכחתי שיש לי שמירה טובה של הצודר רבי, צדיק מונגרי. כשסיימתי לאכול, יצאתי החוצה על המכונית, ובזל, אני לא רואה אותה, התחלתי לחפש, אבל לא הבנתי מה קורה, איפה נעלמה. בסוף גיליתי אותה, שיכונה ממש סמוך למסעדה, הכל השני נעלמה, בגלל שהייתה מחוסה בערפל כבד. וככה גם הנאצים לא שמו לב למכונית החשודה, שהייתה באמצע הדרך. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, השוט היומי. שאלה, ביתי נרשמת בסמינר, כן, זו שאלה שעלתה על שולחנו של הרב הגאון רב מרדכי לוי שוורצבורג, שליטה, ראורה בנאות שמחה. השאלה היא ככה, ביתי נרשמה בסמינר בבני ברק למסלולי לימוד מקצוע. המדינה נותנת מענק לימודים בסך כמה אלפי שקלים. באופן שאם ייכנסו לעבודה יהיה מענק, אבל אם לא, זה יהיה הלוואה מותנית ויחסיר אותה בתוספת ריבית. אז אני שואל, איך אפשר לקחת את ההלוואה המותנית הזאת? הרי את ארץ כלא מועיל, כשאין ללווה נכס שמניר ברווחים, ולבת שלי אין נכסים. ענה לו הרב, קודם כל זו שאלה טובה, של הסרבים, והצע בזה כפי שביאר הרפך חוסביים שליטה, הרבינד, בספר תשובות, חלק ב' שההורים יקנו לבת חלק בדירה בגובה של הסכום, וכך יהיה לנכס מרוויח. ובמקרה שההורים מתחייבים לשלם עבור הבת, אז לא צריך להקנות, אלא רק לעשות את הריס כבין הבת להורים. ויועיל כשיש להורים נכס משלהם, כיוון שזה מורכב, צריך להתייעץ עם מוהיר הרועה ולעשות על פי ההוראה. ואנחנו מגיעים למדור דפני בהלוכה. האם הלכס בויינה וסייסר שייכות בכלים? ואיזה כלי נחשב כבניין שמחובר לקרקע? על כך ועל עוד דברים מעניינים ונפלאים תוכלו לשמוע בשיעורה מיוחד של רבי זילברשטיין בשלוחה אחת. ובואו אלמד גם אנחנו את ענייני דפוי מבעלוכה, שאנחנו אוחזים בשינו ד' סעיף א'. נחלקו הראשונים, האם מסורי מלכס בויני וסויצר נעברו רק בבניין שמחובר לקרקע או גם בכלים? ולהלוכה, דעת השולחן ערוך שאוסרים שהאיסורים האלו אמורים גם בכלים. ולדעת הגויים שהם לא אמורים בכלים, וגם לדעת המקילים, בהשלמה של יצירת כלי יש איסור דאורייתא של נכס מקרא פטיש, שכולל את כל פעולה של השלמת יצירת כלי. וכן גם פעמים שיש איסור מקרא פטיש, גם בעשיית שבר בכלי שלם, כשהוא עושה את זה לשם יצירת פתח לכלי, וכשהוא מייפה את המקום של השבר, על מנת שהכלי יהיה ראוי לשימוש, ומכיוון שכך, אסור מדרבנו. זאת אומרת, גם לדעת הסוברים, שאין בזה איסור סויצר, לשבור כלי שלם מחשש שהוא יחבן בשעת השבירה לייצר פתח לכלי, ואז הוא יעבור על איסור מקר הפטיש. איזה ארון נחשב כקרקע לעניין איסורי בויני וסויצר? כאמור, נחלקו הפוסקים, האם איסורי מלך הסבויני וסויצר אמורים גם בכלים, והמחלוקת הזו היא רק בכלים קטנים, אבל כלים גדולים שהנפח שלהם, כולל הדפנות, זה 40 סאה, שזה 0.288, השיטה המחמירה ביותר. אז כלים שזה הגודל שלהם ומעלה, כהוא למשל ארון גדול שלא מחובר לקיר, יש להם דין של בניין שמחובר לקרקע, ולכל הדעות יש בהם איסור בויני וסויצר. לידך גיסה, כלי שנשבר והדביקו את השברים, כך שהוא נחשב ככלי שלם, אבל ראוע, אין בו איסור סויצר, גם לדעת הסוברים שיש איסור סויצר בקני, ולמה? בגלל שהכלי הזה לא נחשב כל כך לבניין, עד שהשבירה שלו תחשב כסתירת בניין. אבל גם בכלי כזה, לפעמים יש בשבירה שלו איסור מקר פטיש. כמו שאמרנו לאל, לדעת הסוברים שאין איסור סויצר בכל הכלי. ובעזרת השם, מחר נדבר על זה הלאה. כלי שהתפרק ממנו חלק, באופן שהכלי עדיין ראוי לשימוש, אבל זה לא שימוש נוח. חזל, אסור לטלטל את הכלי בשבת, שמה הוא ייטה ויתקן אותו. ואז הוא יעבור על איסור מקר הפטיש, או בויני, כמו שאמרנו. אבל יש אופנים שהם לא אסור את זה. למשל, אם החלק שמפורק נסבר באופן שאי אפשר להחזיר אותו, שם אין מה לחשוש, שם חכמים לא חששו שהוא ימציא בשבת חלק חלופי, ולכן מותר לטלטל את הכלי. והוא הדין אם החלק שהתפרק לא נמצא במקום, כך שלא ניתן לתקן את הכלי. עוד מקרה שלא חששו, אם החלק התפרק לפני שבת, והוא השתמש בכלי בכזאת צורה פעם אחת לפני שבת, אז הוא יכול לטלטל אותו. כי גם אז אנחנו לא חוששים שהוא יתקן, כי כבר הוכח שהחיסרון של החלק הזה לא מפריע לו עד כדי שהוא יצא ויתקן אותו בשבת. עד כאן בעניין הדפנים והלוכה שנלמד היום בעזרת השם. או נחזור על מה שלמדנו אתמול, חיבור חלקי כלי אחד לשני, חיבור גמור עד שהם נחשבים כמאוחדים, למשל על ידי מסמרים, ברגים, הדבקה בדבק או הידוק באופן חזק במיוחד, אסור בשבת מן התורה. חלקי כלי שהדרך לחבר אותם אחד לשני באופן אסור בשבת מן התורה, אסור לחבר אותם אחד לשני גם בצורה רפויה. ולמה? מחשש שמא יחבר אותם באופן של תקיעה, ויש מתירים. בהמשך לאמור, חלקי כלי שמתחברים זה לזה על ידי הברגה, נחלקו הפוסקים עם חיבור שלהם נחשב כתקיעה או כהידוק. אבל כלי שהמכסה שלו מתברג אליו, לכל הדעות מותר לסגור אותו בשבת. וכדרכנו אנחנו מפליגים 100 ימים אחורה ונזכרים מה שלמדנו אז. למדנו על איסור עשיית תועל. האם יש איסור של עשיית תועל בחבישת כובע בשבת? כובע שיש לו שוליים ברוחב טפח, שזה בין 8-9.6 סנטימטר לשיטות השונות, שהוא עשוי מחומר קשיח ונועד לצל, כגון כובע שמש וכדומה, אסור לחבוש אותו בשבת משום איסור דרבנן של עשיית תועל ארעי, ויש מתירים. ובמקום שנוהגים לקל כדעה הזאת, אין למחות בידם, אך במקום שלא נהגו להקל, צריך להחמיר. כובע שהשוליים שלו לא מיועדים לצל, אלא שחלק מהצורה, אז עשויים השוליים מרוחב טפח, נהגו להקל ולחבוש אותו בשבת. ויש מפסקי זמננו שהורה ככה לגבי הכובעים שבזמננו. אבל יש מפסקי זמננו שהחמירו גם בכובעים האלו שאנחנו נוהגים להלביש שם, שרוחב השוליים הוא 9.6 סנטימטר ויותר. וכובע שהשוליים גמישים ורקים, מותר לחבוש לכל הדעות בגלל שהוא נחשב כבגד רחב ולא כהול. עד כאן בעניין הזה. דף להם מתלמוד בבלי, מי הוא ההורל? הראל, ולצורך מה במסבר החוץ של סיקרו? ועל מה היה בניומין הצדיק מצטער כל יום? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת זוכר עם דף נ"ג. אתם כבר זוכרים רבותיי שבשלוחה 2, תוכלו לשמוע את שיעורו הנפלא, המהיר והבהיר של רבי אליהו אורנשטיין. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפצים בחיים. אנחנו משפחת החפצים בחיים, הרי כולנו רוצים להיות חפצים בחיים, כולנו חפצים בחיים. חפץ חיים יומי, בואו תצטרפו לנו ללימוד הימי בספר חפץ חיים. שם אנחנו אוחזים בסעיף י"ב בפתיחה של אסים. שחפץ חיים אומר שמלבד כל האסים שהוא מנה עד עכשיו, אז ספר, שנור עובר גם על מצווה סס של לימותויר, שזה מצווה סס גמורה ושקולה כנגד כל המצוות. והעונש של הביטול שלה שקול כנגד כל האבונות. ואומנם אומר החובץ חיים, לפעמים הוא יוצא נקי מהאבון הזה, בגלל שעסק באותו זמן בפרנסה, או שהוא מראה איך להשיג כדי מחיוסוי. אבל כשהוא מספר לשנור עובר חילוס, אין בזה כל תועלת לפרנסה, ואם אלו יתבע לביטול תורה של הזמן הזה. זה מסביב החובץ חיים, אני מדגיש. שכל אחד יכול לקיים מתבססת של לימוד תורה. הלמדן לפי למדנות שלו, וגם מי שלא למדן, יכול ללמוד ספרים קדושים שמעתקים לשון אשכנז, חובס אלבובס, מאור הסמואר, וקראתי בזה, ודוגמת החובץ חיים, מה שהיה בזמנם, שמכניסים בלב האדם, עירה של הקדוש ברוך הוא. בביאור מוסופים, שבמהדורת דיר שומר הנפלא, מביאים שככה פוסק גם החובץ חיים להלוכה במשנברור בקוף ננאי, שמי שלא יכול ללמוד הלכות ולא מבין בהם, אז הוא ילמד כל מה שהוא יודע. הוא אומר שכעד בזמננו יש כמה ספרים מאמרי חזל, בלשון אשכנז, וכל אחד יכול לקרות וללמוד בהם. ומה שמשמע שהוא לא מקיים את תלמוד תורה בלימוד שהוא לא מבין, אז המשנברור כבר מביא בשם השולחן ערוך הרב בהלכות תלמוד תורה, זה רק בתורה שבעל פה. אבל תורה שבכתב, כל שמוציא בשפתם נחשב לו ללימוד. אכן בפרימגודים, בסימן נון, אז משהו שגם מיקרו צריך להבין, וככה גם בשל אברהם בוצ'אץ', נוקץ צריך להבין גם מיקרו, וככה גם בשמות המשנברור שם בסימן נון. שהוא כותב, כי בפרט עמי ארצות צריך שיבינו הפירוש כדי שיצאו בזה ידי לימוד מקרא ומשנה וגמרא, אז משמע שגם מיקרו צריך להבין. אמנם, גם תורה שבעל פה שהוא לא מבין, אז כתוב בשכונו וחרב, שאדם צריך לעסוק בכל התורה, גם בדברים שהוא לא מבין מקוצר דעתו. ולעתיד, אומר, ולעתיד, לעתיד הוא יזכה להבין, לעתיד לבוא, וככה כתוב גם בספר חסידים, ואחידו, סליחה בספר חסידים, אבל אחידו כתב, מה שאמרו שהלומד ולא מבין, לא נחשב ללימוד, זה דווקא כשהוא לא משתדל להבין, אבל אם הוא משתדל, הוא לא מבין, אז נחשב כקיום מצווה סתמותיה. ותעיינו מה עוד מה שהובא בביאור המוסופים, במשנברור ובמהדורת דיר, שבסימן קופנוני הערה 14, ותרבו הרבה נחת. עד כאן המדור נפלא חפי צבע חיים, ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר החפץ חיים בספרו תורת הבית, במכתב בסוף הספר, שהאדם נברא בעולם, משם מכיר את הבורא, והתרבה כבוד השם על ידו. אבל היצר הרע, הוא לא ישן. הוא מסית את האדם שיסתפק במה שהוא עצמו הולך בדרך התורה. וכנגדו אמר הלל, וכשאני לעצמי, מה אני? זאת אומרת, שאפילו ילמד האדם כל ימי חייו, אומר החפץ חיים, מה החשיבות שלו כנגד טובות של הבורא, שהן עודפות תמיד. כמו שכתוב במדרש על הפסוק, כל עמל האדם לפיו, שכל מצוות והתורות של אדם זה לא מספיק למה שהוא מוציא מהפה. וגם הוא יכל להרבות כבוד השם בקצת ימים שהוא נמצא בעולם הזה, אבל אם הוא ישתדל להרבות כבוד שמיים, כדי שלא יפסק כבודו בהמשך הזמן, ויחזק תלמוד תורה וישיבות, כדי שיתחזק כבוד השם ותורתו בעולם על ידו, אז יהיו נחשבים אומר החפץ חיים, אלה הבנים שהתגדלו בתורה על שמו. בוודאי אלה ילמדו תורת השם גם לבניהם ובניהם לבניהם. והכל מסיים החפץ חיים ואומר, יהיה נקרא לשם הראשון שהביאו אותם לזה. ושכרו מכל הדורות. פשיעה. הלוואי שנזכה, להיות מסיים ומזוכים להרבצת תורה הנפלאה הזאת של דורות על דורות. לקראת סיום אנחנו מגיעים למדור פרשת שבוע, ואני בעינינו כחגובים וכן היינו בעיניהם. כמה קולמוסים השתברו על הפוסוק הזה. יש פה משהו נפלא שסיפר הגאון רב חיים שנקר שליטה, ראש ישיבת דרכי מוישה, על כסף שנעלם בשבס בישיבת ספונוביץ'. זה סיפור נפלא מתוך השלמים לציון. הוא מספר שכשהוא למד בתור בחור בישיבה, אז בתקופה מסוימת ישן ביחד עם בחדר עם הגאון רב מוישה אהרן ברוורמן, שליטה, ולהבדיל מחיים מחיים, הגאון רבי ציון פלמן זצ"ל. באחד מערבי שבתות, ממש דקות ספורות לפני הדלקת נרות, נכנס לחדר אחד מהבחורים בישיבה, ויש לו ביד מעטפה, סכום כסף מאוד גדול, והוא מבקש להם לשמור את הכסף, להטמין אותו בחדר עד מוצאי שבת. זה היה בחור שהוא היה חתן, שבא לפני החתונה, הוא קיבל מההורים את הכסף לשלם על דירה, חלק ממנה. הוא היה אמור להעביר מיד אחרי שבת הכסף לבעל הדירה. כשהתקרבה השבת הזו, הוא פחד להשאיר את הכסף בחדר, שם האידיאל, הכסף הגדול שנמצא אצלו, האידיאל תגיע לאוזניים לא ראויות, חז ושלום שהוא לא הבחין, הכסף יגנב. אז הוא חיפש חדר, שפה הוא יהיה בטוח, שאף אחד לא יעלה על דעתו שיש שם כסף, מפחד סכום כזה גדול, וככה הוא ירגוע כל השבת. אז הוא חשב לאיזה חדר כדאי ללכת, וככה הוא הגיע לחדר הזה שהבחורים שם יכול לסמוך עליהם בלב שקט, לא יספרו לאף אחד, מצד שני אין שום סיכוי שמישהו יחשוב שיש שם כסף בכפרת כזה סכום גדול, הוא ימחשוב אליהם מייצה לקח צרור כסף, שם שם במקום סתר לפני שבת. נכנס לחדר, סגר את הדלת, סיפר את הסיפור, חברי החדר סמכו מאוד על האפשרות לעזור לו, מצאו שם את המקום סתר, בתוך הארון של הכביסה, מתחת לכל הבגדים. לקחו גרב גדולה, שמו בפנים את הכסף, הוציאו את כל הכביסה מהארון, ואת הגרב עם הכסף הניחו בתחתית של הארון. ואחרי זה החזירו את כל הכביסה למקומה. ככה באופן שאף אחד לא אמור לעלות על דעתו, שיש שם את הגרב עם כסף בכביסה. מוציא שבס רבו ישראל, הבחור בא לקחת את הכסף, וכמו שאתם מבינים, הכסף איננו. הם היו בהלם, עשו כל הכביסה, בדקו בגד בגד, אולי זה נכנס לבגד אחר. גורמיש, לא מוצאים שום דבר. החדר בכללותו היה מסודר לגמרי, לא ניכר שהיה שם איזה ביקור של גנב, זה היה פלא איפה הכסף נעלם. בין הבחורים שהיו בחדר באותו שבת, היה עוד בחור חדש משיעור א', שעכשיו התחיל דרכו בישיבה. הבחור שקט ועדין, אבל לא הכיר אותו מספיק לדעת עם תוכו כברו. זה היה זמן קצר אחרי שהגאון רבי יוסף ישראל, רבי יוסף ישראל זנזצל, התחתן ועזב את החדר, והחברי חדר שהקפידו מאוד על הזמנים והסדרים, אז הם הקשו שיחליצו לחדר שלהם בחור שקט שלא הפרה בשעות המנוחה וכדומה, ולכן הוא זכה לי, אותו בחור צעיר להיכנס. והבחור, אותו בחור צעיר, היה בזמן ששמו את הכסף וכו', הוא היה מודע לכל העניין הזה. טוב, טבעי שהחסד יפול על אותו בחור, אותו בחור צעיר. הבחור הצעיר לא טיפש, הוא הבין מיד שהחשד יפול עליו, בפרט שההורים היו עניים מרודים, וסביר מאוד לחשוב עליו שהוא לקח את הכסף ולו כדי לעזור להורים. הבחור עמד בצד, התחיל לדמיין איזה צרה צורה עומדת ליפול עליו עכשיו. בתחילה ייגשו אליו הבחורים החשובים האלו ויגידו לו בשקט, כל אחד יש לו ניסיונות, אנחנו מבינים שלא עמד אותה, בוא תחזיר את זה בשקט, לא נספר לאף אחד, נגמור את הסיפור. הוא כמובן יכחיש את הכל, שהוא לא נגע ואין לו מושג, ואז יתפרסם בישיבה, כולם יגידו מי יכול להיות שהוא הגנב, הבחור הצעיר, הרי את החברי חדי האחרים מכירים שהם צדיקים. וככה יקטלגו אותו כגנב שפל, ידרשו ממנו להחזיר כסף בכל מחיר, והוא ממשיך לדמיין, גם אני ארצה רק לשלם את הכסף, רק כדי להסיר מהראש את הביזיון הנורא. אין לי באפשרות לעמוד בסכום כזה עצום. גם אם ההורים שלי ימכרו את הבית, שגם זה רק דירה עלובה בדמי מפתח, הם גם לא הצליחו לשלם. וככה הדמיונות ממשיכים ומפליגים של אותו בחור למחוזות מרחוקים, איך הוא נזרק מהישיבה בבושת פנים. ההורים שלו צריכים לעבור דירה לעיר אחרת, להסיר את החרפה מעל הראש שלהם. וככה חולפים כמה דקות, הבחור שקוע בדמיונות על מה שקורה הולך לקרות לו. והוא מחכה כבר שיבקשו את הכסף, והוא יזעק בכל ליבו, לא לקחתי את הכסף. והוויכוח יתחיל, כן, לא, לא, כן. ואז קרה משהו מעניין. רבי ציון מסתודד עם הרב ברוורמן, לוחש לו באוזן איזה משפט קצר, ואז שתיהם משתתקים וחושבים. אחרי דקה הרב ברוורמן מתעשת, מוריד את הכובע והחליפה, מוריד את הסוודר, הלב של הבחור מתחיל לרוד, הוא בטוח שהוא עומד עכשיו לגשת אליו, והסוף שלו קרב. אבל לא, הוא מתכופף לתוך הארון שהיה עמוק, מכניס את הראש עמוק בארון, הוא לא מסתפק בזה. אלא עומד ונכנס כל כולו בתוך הארון, הבחור מתפלא, מה הוא עושה? כבר הוציא את הכל מהארון? כולו אומר שאין כלום, מה יכול לעזור? חצי דקה, הוא שואב בארון ולהפתעתו, הוא יוצא החוצה, שיש לו בעל תגר עם הכסף. התברר שבסוף הארון למטה נוצר פתח קטן בין הארון לקרש של גב הארון. כשהניחו שם תגר ודחפו לו את כל הכביסה, לסדק, את כל הכביסה, הסדק התרחב קצת, והגרב נפלה בפנים. זה היה בגודל נס גדול. כי בדיוק במקום שנפל הכסף, היה חור של צינור ביוב, הכל היה אמור ליפול ולהיעלם. אלא שבסוף הארון היה מסמר קטן והגרב נתפסה במסמר בזכותו לא נפל. ותהי הרב אוכו. אבל רגע, מה הסתודדו לפני שני הבחורים? אז התברר שרבן צין ראה שאין את הכסף אין למי לחשוד, אלא רק בבחור הצעיר שהיה שם. אז הוא פנה רב רבן ואמר לו, כדי שאנחנו הולכים לחשוד במישהו, צריך לזכור את דברי חפץ חיים, שהוא אמר שהסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא לאדם סברה עקומה, כדי שכשהוא רוצה לחשוד במישהו שעשה את הדבר, אז לפני זה, צריך לדון לכף זכות, אפילו עם מה שעקום. אז לכן, בואו נחשוד בסברה עקומה, איפה הכסף יכול להיעלם. ושניהם השתתקו כדי לחפש את הקמימות ששם הגיע הכסף. וכך הגיעה המחשבה אולי שאהרון היה מלא בבגדים, ודחף מעט אותו קר של אהרון, ונוצר סדק והכסף נפל שם. לסיום הוא מביא פה, שהרוג יפתור את היסוד הזה, שגם במקום שנדמה לאדם שהוא צודק, יש לו הוכחות ברורות על כך, בכל זאת, לא מוכרח וצריך עוד ועוד לבדוק אם לא טעה במעשה. עד כאן דבריו הנפלאים של הגאון רב חיים שנקר, על הכסף שנעלם בישיבת פוניבז'. ולקראת סיום רבותי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא, התחזקות יומית. הסמג ברמזי המצוות, הוא אומר שמצבסס ילכת בדרכיו, שכתוב והולכת בדרוכוב, וזה לעשות חסד, משפט וצדוקו בארץ. בכל פעולה שאנחנו עושים עבור השני, מקיימים מצוות חסד, וגם מצוות דעת על החוק המייכו. זאת אומרת, למשל, מעברים ילד בכביש, שונים מה השעה, איפה רחוב, כשמחייכים, מחייכים, מחמיאים, מטפלים בילדים. כל פעולה שעושים עבור בני הבית, אם זה קניות, אם זה סידור הבית, ניקיון הבית, סתם סיפור או משחק עם הילד. גם כשמשתתפים בשמחה של מישהו אחר, מבקרים חולה, אנחנו מקיימים שתי מצוות, מצוות חסד ומצוות דאב תולח הקומו יחו. בכל פעולה שנעשה נמנה, זה לא את רבותיי, נשתדל לכוון לקיים מצוות חסד שלו, והלכת לו לדרוכו. גם מצוות חסד וגם מצוות דאב תולח הקומו יחו. לעבוד את תאר מסיים ביודוי, במצווה גוררת מצווה, השם יעזור לכולנו שנזכה להיות בשורשרת המצוות הנפלאה הזאת, ונזכה לכל הדברים הטובים ברוחניות ובגשמיות. עד כאן דברינו להם רבותיי, שמשל יהיה לכם המשך יום נפלא, מתוך התעלות, תעלות רוחנית, עם כל הדברים הטובים שסביב זה. הרבה הצלחה וכל טוב.